חקר החקלאות, פרופסור דני זמיר, חוקר מוביל בתחום, בעל הכרה בינלאומית ושיתופי פעולה בינלאומיים שתרם ותורם רבות לחקלאות ישראל והעולם. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לך.
אין כמו תרופה לאלרגיה לבוטנים. תרופה ראשונה לטיפול באלרגיה לבוטנים אושרה על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA. אנחנו רוצים ללמוד על התרופה הזו. שלום לדוקטור ורד שיכטר קונפינו, מנהלת שירות אלרגיה ואימונולוגיה בבית החולים הלל יפה. שלום לך.
שלום רב, בוקר טוב.
אנחנו נשמח להכיר את התרופה החדשה, איך היא פועלת.
איך היא פועלת? קודם כל נדבר אולי על מה היא אלרגיה ולמה אנחנו אלרגים בעצם באלרגיה למזון ובבוטנים.
בבקשה.
כשאנחנו מדברים על אלרגיה למזון, אנחנו מדברים על אלרגיה לחלבון שנמצא במזון.
ואיזה חלבון מדובר? אני משער שבכל מה שאנחנו יכולים יש הרבה מאוד.
בכל מזון יש את החלבון שלו. למשל, שמדובר בחלב, זה חלבון חלב פרה, שמדובר בבוטנים, יש ממש חלבונים ספציפיים מסוג ערה, עם מספרים מ-1 עד 9 שאנחנו מוכרים לנו, וזה חלבון ספציפי לבוטן, מה שנקרא לפינאט, והוא שונה כמובן מאגוזים אחרים כמו טרינאט. זאת אומרת, כל מזון יש לו את החלבון שלו, ואותו אדם שאלרגי לבוטנים, אלרגית ספציפית לחלבון שנמצא בבוטנים. זאת אומרת, הוא יפתח תגובה אלרגית, לפעמים אפילו מסכנת חיים, בחשיפה אל אותו חלבון שהוא אוכל בבמבה, בבוטן או בכל מוצר אחר.
פשוט כי הגוף שלו סימן את החלבון הספציפי הזה כסכנה.
נכון, החלבון עצמו אל אותו ילד שאלרגי לבוטנים, הוא מזהה אותו כזר, ומערכת החיסון מגיבה ומעוטטת לייצר נוגדנים מסוג IgE לאותו חלבון, ובעקבות זאת נוצרת איזשהו קסקדה של יצירת נוגדנים, וברגע שיש חשיפה חוזרת, הגוף מייצר אותם, אותם נוגדנים מתחברים לתאים מסוג מסט, וכתוצאה מהחיבור יש הפרשה של חומר שנקרא היסטמין, ובעקבות ההיסטמין את התסמינים של קוצר נשימה, גרד, נפיחות, פריחה, ובמצבים מסוימים אפילו חנק ותגובות מסכנות חיים מסוג אנפילקסיה.
אז השאלה המתבקשת היא למה הגוף מייצר את התגובה הזו? זאת אומרת, זו דרך מה? להגן על עצמו, אבל דרך שיוצאת משליטה? זאת אומרת, למה זה קורה?
אנחנו יודעים שחלק מהמטופלים, חלק מהילדים שהם אלרגים למזונות, יש איזשהו כשל בייצור טולרנס, סבילות לאותו חלבון. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה מבחינה גנטית או סביבתית, ואנחנו יודעים שגם יש עלייה בשכיחות באלרגיות בשנים האחרונות. כתוצאה מאותם ילדים עם פרדיספוזיציה לפתח אלרגיה, יש איזשהו כשל ביצירת טולרנס, סבילות לאותו חלבון שנמצא במזון, וספציפית לגבי היום אנחנו מדברים על בוטנים.
בוטנים. אוקיי, אז איך התרופה הזו באמת פועלת אחרי שהבנו מהי אלרגיה?
התרופה עצמה מכילה בעצם קמח בוטנים, שמכיל את אותו חלבון שנמצא בבוטנים, וכתוצאה מחשיפה ממושכת במינונים קטנים קטנים ועולים עם הזו במשך כמה חודשים, בהשגחה הגוף מייצר איזשהו עמידות. זאת אומרת, הם לא מפתחים טולרנס אמיתי או ריפוי בסופו של דבר, אבל זה תהליך של דסנסיטיזציה. במינונים עולים, הגוף בעצם מייצר עמידות, סוג של חסינות, והוא נון-ריאקטיב בחשיפה חוזרת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאם אנחנו במשך תקופה מסוימת, יום-יום, נצרוך מוצר מסוים, שנגיע למנת החזקה מלאה, הגוף יהיה נון-ריאקטיב לאותו חלבון בחשיפה חוזרת.
אז זה לא משהו וכך שאפשר פשוט לדמות או לבצע את אותו תהליך באמצעות חשיפה איטית?
נכון.
כן, לבטנים.
ללא ספק, תהליך של דסנסיטיזציה קיים בארץ ובעולם כבר כמה שנים טובות. הוא מחקרי ומתבצע בכמה בתי חולים פה בארץ. הוא תהליך ומבוקר, הוא חייב להתבצע במסגרת בית חולים. גם מתן התרופה החדשה תצטרך להתבצע במסגרת בית חולים בחצי שנה הראשונה, עד שמגיעים בעצם למינון המלא שאותו הם יצריכו במסגרת הבית. אותה קפסולה, פותחים אותה ויש באבקה בעצם שמכילה את אותו חלבון של הבוטן, הם שמים את זה במעדן או כל דבר אחר והם צורכים את זה. והחשיבות היא כמובן שהם צריכים להמשיך לצרוך את זה ביום יום. מה הבשורה הטובה בעצם לאותה קפסולה ותרופה? שיש הכרה מלאה של ה-FDA, שזה משהו שהוא טוב ובשורה טובה גם לנו כרופאים, שיש את ההכרה שדסנסיטיזציה בהחלט מהווה טיפול עם עתיד מבטיח לאותם ילדים עם אלרגיה למזון ובוטנים בפרט, וגם בעצם למטופלים שאפשר לתמצץ את זה לקפסולה ומתן בעצם יום יומי ולמנוע מהם תגובות מסכנות חיים, לתת להם איכות חיים. אותם מטופלים קשה להם ללכת לגני שעשועים, יש קושי ללכת לימי הולדת, ובעצם בעקבות מתן אותו טיפול של אורל אימיונותרפי, אותה קפסולה בהמשכיות מתן ביום-יום, מונעת בעצם תגובות מסתכנות ונותנת להם בעצם איכות חיים.
אז תגידי, אם אני במקום הפיתוח המרשים הזה, כך חטיף, לא חשוב שמות, ואתן לבני הקטן כל יום ביס, ואז שני ביסים, שלושה ביסים, אז אני יכול להירשם ב-FDA כאדם שפיתח תרופה? כי זה נשמע לא באמת תרופה.
תהליך דסנטיזציה חייב להיות מבוקר וחייב להיות בבית חולים, כי כל מנה קטנה כזאת יכולה לגרום לתופעות לוואי. בגלל זה גם לא מתאים לכל אחד, שזה מביא אותנו בעצם לזה שאין 100% הצלחה, אבל יש הצלחות של 70-80% לתהליך של דסנטיזציה, וגם במחקרים שבוצע לאותה תרופה, יש מטופלים שנפלו בדרך, אבל אחוזי הצלחה עומדים על 70% לעומת פלצבו, שזה ב-4%. ושוב, לכל אחד זה מתאים, בגלל שזה יכול לגרום לתופעות במהלך התהליך, ששוב, זה לא שולל, לפעמים יש תגובות, מטפלים וממשיכים בעלייה יותר מתונה של מתן החלבון, ובסופו של דבר כן אפשר להגיע להצלחה, אבל זה חייב להיות מבוקר, וזה חייב להתבצע במסגרת בית חולים. בהמשך יש כמובן מעקב, אבל הם ממשיכים ביום-יום את אותו כמות של חלבון בוטנים בבית, כל בוקר, וממשיכים את החיים כרגיל, עם ביקורת מדי פעם במסגרת בית חולים.
זאת אומרת, את לא ממליצה להגיע אצלי לטיפול כחפר בתחום החשיפה ל...
לא.
כמובן, יש כאן שלל שאלות שעולות בהקשר הזה. מה ההבדל בין אלרגיה לרגישות? יש הבדל? זאת אומרת, יש רמות מסוימות של רגישות עד כדי אלרגיה מוחלטת, או שזה אותו דבר?
בעיקרון רגישות זה פשוט, אלרגיה זה שם לועזי, זאת אומרת אלרגי, זה בא מזה, ורגישות זה, זה בעברית, אנחנו יודעים שיש רמות מסוימות של, של אלרגיה, לא כל ילד מפתח תגובה מסכנת חיים, אבל כל אחד הוא בעצם בפוטנציאל לתגובה מסכנת חיים בחשיפה למזון שהוא אלרגי. יש הבדל בין אלרגיה לאי-סבילות, אם אנחנו ככה רוצים לעשות את ההשוואה.
אוקיי.
Okay. אי-סבילות לא מדובר באלרגיה. כשאנחנו מדברים על אי-סבילות ללקטוז, לא מדובר באלרגיה. מדובר באי-סבילות ללקטוז, לסוכר, לא מדובר בחלבון.
אבל, ולמה הכוונה כשאנחנו מדברים על אי-סבילות?
על אי-סבילות בדרך כלל התופעה היא לא מסכנת חיים, היא לא ממש ספציפית... היא לא ממש תגובה ספציפית של מערכת החיסון, כמו שאנחנו יודעים שהתגובה לאלרגיה לחלבון עצמו היא מטווחת והיא ספציפית למערכת החיסון, ואי סבילות זה לא תגובה ספציפית לחלבון ולא של מערכת החיסון, זה יותר בחשיפה למזון מסמש איזושהי תגובה של הרירית, והיא לא אימונולוגית מבוססת.
עכשיו, לסיום, הייתה טענה שבישראל פחות רגישים לבוטנים, כי תינוקות אוכלים חטיף לא חשוב שמות, וזה איכשהו מקטין את החשיפה, זה עושה משהו כנראה.
נכון. אנחנו יודעים היום שחשיפה מוקדמת למזונות אלרגנים במיוחד, מורידה את השכיחות לאלרגיה. זה הוכח במחקר מאוד ידוע אינגלנד לפני כמה שנים במזון כמו במבה, שחשיפה מוקדמת בעצם מונעת היווצרות של אלרגיה, וזה היה באמת מובהק סטטיסטית, ומאז אנחנו ממליצים בעצם לא רק על, על בוטנים או חלבון, חשיפה מוקדמת לחלבון בוטנים, אלא לשאר המזונות. זאת אומרת, היום
פשוט אנחנו... פשוט לחשוף תינוק לכל דבר אפשרי.
מגיל 4-5 שנה, 4 חודשים-5 שנה, אנחנו ממליצים לחשיפה מוקדמת. זה הגישה היום בעקבות אותו מאמר מפורסם.
כמובן, חוץ ממזונות שאסור לצרוך, כמו דבש וכו', שמזהירים אותנו,
נכון,
לא,
נכון,
לא לגרום...
נכון, דבש זה לא על רקע אלרגי, נכון. מסתם מעל גיל שנה אפשר לצרוך.
אוקיי, אני מודה לך על השיחה החשובה הזאת, דוקטור ורד שיכטר קונפינו, מנהלת שירות אלרגיה ואימונולוגיה בבית החולים הלל יפה. תודה לך.
בשמחה, יום טוב.
טוב, אנחנו הגענו לסיומה של השעה.
כבר חוזרים. מחקרים מעידים כי ילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז עלולים לסבול גם מתזונה שאינה מאוזנת. צנטרום ג'וניור, מולטיוויטמין המכיל 22 ויטמינים ומינרלים